today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי, יום ראשון, י"ט בטבת תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף נ"ט, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסנה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים. לעילוי נשמתו של הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שלטה נשמתו לגנזי מרומים, בכ"ה בטבת, תשפ"ג. ולעילוי נשמותיהם של הצדיקים אשר יום היורצת שלהם חל היום. רבי אריה לי בן רבי יוסף הכהן הלר בעל קצות החושן, רבי אברהם שמואל בנימין בן רבי משה סופר מפרשבורג הכתף סופר, רבי רפאל אשר בן רבי יעקב קובו עבד סלוניקי, אב בית דין בסלוניקי מחבר ספר שער אשר, רבי משה בן רבי שמואל סוקולובסקי ריש מטיף תת בריסק, ובעל אמרי משה רבי מנחם מנדל יוסף בן רבי יעקב מורדכי זקס חתן החפץ חיים וראש ישיבת רדין, רבי אברהם יעקב בן רבי מורדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגור הבא לקווי אבירים, רבי מנדל מאיר בן רבי משה דוד מורגנשטרן האדמור מקוצק סוקולוב, רבי ישראל דוד בן רבי יעקב משה רוסט מרבני הקהילות בחיפה ורב דחסידי גור. ולעילוי נשמותיהם של הקדושים חיילי צבא הגנה לישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תהיה נשמותיהם צרורות בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב במגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, סחור דבר לעבדך לאשר יכלת אני, 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 סחור דבר לעבדך לאשר יכלת אני. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביא הנה התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה השלימה. תהילים, פרק זך ליום ראשון. לדוד, אדוני אורי ואישי ממי ירא, אדוני מעוז חיי ממי יפחד, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי צרי באויבי להם החשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה לא ירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מעת אדוני אותה אבקש שפטי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני לבקר בהיכלו, כי יצפני לי בסוכו ביום ראי אסתירני בסתר רועלו בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי ואזבחה באוהלו זבחי תרועה אשירה, ואזמרה לה אדוני ישמע אדוני קולי יקרא וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית אל תצ'ייני ואל תעזבייני אלוהי אישי, כי אביבי מעזבוני ואדוני יאספייני, הורייני אדוני דרכך ונחייני באורח מישור למען שורריי, אל תתנייני בנפש צרי, כי קמו בי ידי שקר ויפי החמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה לאדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו, בואו שערב בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברוך שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם. יוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. השבוע פרשת שמות, מתחילים את שובבים תת. ימים אלו מכונים שובבים, ראשי תיבות, שמות הפרשיות, שמות והירה בו בשלח יתרו משפטים, ובשנה מעוברת גם תת תרומה תצווה. והוא רמז לפסוק בספר ירמיה, פרק ג' פסוק חף ב', שובו בנים שובבים הרפה משובתכם. ומובא בשם האריז"ל שימים אלו מסוגלים לתקן פגמי הנפש במידת יסוד, ומתחילים בפרשת שמות לפי שקוראים בה מעניין שיעבוד מצרים שעל ידו נתקן פגם אדם הראשון, ומסיימים בפרשת משפטים שקוראים בה כי תקנה עבד עברי. כאמור בשנה מעוברת כמו השנה, שנת תשפ"ד, מוסיפים תת שהוא ראשי תיבות תרומה תצווה, ועיקר תיקון השובבים בשנה מעוברת, אלא שמנהג התעניות הללו בכל השנים, ובשנה מעוברת מתקן יותר. כמו שכתב מורינו הרב רבי חיים ויטל זצ"ל, בימים אלו הוא תיקון גדול לקדש עצמו במותר לו. בעיקר היסוד למנהג התענית הוא ביום חמישי, ויש שנהגו להתענות גם ביום שני, והמתענים בימים אלו יזכרו לקבל התענית במנחה לפניה. ואנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, מאמר מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו, בערב שבת קודש פרשת ויחי, חזק חזק ונתחזק, בדף נון ח' במסכת בבא קמא. הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל מביא בספרו אור לציון את דברי החפץ חיים זצ"ל, כי מסוגייתנו ניתן ללמוד עד כמה דעתנו, דעת בני אנוש, קצרה, ואין בכוחה להשתוות לדעת התורה הקדושה, שהרי אם נשאל כל אדם מה סכום הפיצוי שחייב בו אדם שהזיק חלון בבית חברו, ישיבו כולם כאחד כי עליו לשלם את מחיר החלון. אבל כפי שיבואר להלן, מסוגייתנו מוכח שאדם זה פטור לחלוטין. לדעת רבי שמעון, וכך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך רושם נשפט סימן שין צדידה לצעיף דלת, כאשר אדם מזיק ארוגה פורחת בגינת חברו, עליו לשלם לו דמי הפירות שהיו בארוגה. לעומת זאת, אדם שהזיק ארוגה שפירותיה אינם ראויים לאכילה עדיין, דורש את הגמרא מן הפסוק וביער בשדה אחר, כי שמין את הקרקע כולה כאילו הייתה עומדת למחירה, בחמה היה נפחת ערכה בעקבות השחטת הארוגה, ועל המזיק לשלם את ההפרש הזה לבעל הארוגה. עריכת שומה באופן הזה מטיבה עם המזיק, שהרי אין דומה מחירה של ארוגה עומדת למחירה בפני עצמה למחירה של ארוגה נמכרת אגב שדה שלמה. לדעת החפץ חיים מסוגייתנו מוכח כי אלינו לשום כל נזק במכלול הסביבה בנתון החפץ הניזק. לפיכך, אדם המזיק חלון בבית, כאשר נבדוק אם מחיר הדירה ירד בעקבות שבירת החלון, נמצא כי מחיר הדירה לא נגרע מאומה עקב הנזק הזה, שהרי הוא מי הוא זה שיפחית את מחירו של חלון בודד ממחיר דירה עולה עון רב. אבל בעל החזון איש חולק על כך וסובר כי כלל אין לדמות שומת ארוגה לשומת נזקים אחרים, שהרי את הנזק שנגרם לארוגה אי אפשר לתקן, וכל שנותר לפצות בתשלום את בעל הארוגה. במקרה זה, כאשר אנחנו דנים בכמה כסף על המזיק לפצות את הנזק, קובעת התורה כי יש לשום את שווי הארוגה ביחס לקרקע שבה היא גדלה. שונה הוא הדין במזיק חלון של חברו, שבמקרה זה החלון עומד לתיקון, ועל כן על המזיק לשלם לניזוק את הדמים הדרושים לתיקון החלון. אלה הדברים מתוך הספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת ויחי. חזק חזק ונתחזק, והנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה, בדפים נ"ז ונ"ח במסכת בבא קמא בערב שבת קודש פרשת ויחי, טוב בתיבת תשפ"ד. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, כאיזה שומר נחשב שומר אבידה, ומדוע? באה תשובה, לרבא כשומר חינם משום שאין לו הנאה מכך, ולרבי יוסף כשומר שכר משום שנהנה שאם יבוא אני כאשר עוסק בשמירת האבידה, פטור מלתת לו צדקה. יש אומרים משום שהתורה מחייבתו להיות שומר. שאלה שנייה, באיזו עבודה לדברי הכל, הכל צריך לשומרה שמירה מעולה כשומר שכר והתשובה בבעלי חיים משום שמלומדות לצאת. שאלה שלישית, מה הסברה של אסתי מזויין נחשב גנב? התשובה, שלמרות שהוא גוזל מאנשים בחוזקה ובפרסיה, מכל מקום הוא מתחבא משאר בני אדם וגזלן אינו אלא מי שאינו מסתתר כלל מבני אדם. שאלה רביעית, מניין ששואל חייב בגניבה ועבידה והתשובה, וקל וחומר משומר שכר שפטור באונסים וחייב בגניבה ועבידה. שאלה חמישית, כאיזה שומר נחשב סוחר? והתשובה, לרבי מאיר כשומר חינם ולרבי יהודה כשומר שכר ולרבא ברבו על ההפך. שאלה שישית, מה החידוש שנכבטה בפירות משלמת מה שנהנית והתשובה? שאינו דומה למבריח הרי שפטור על הצלתו, ומשום שמבריח הרי עושה זאת מרצונו וגם לא מפסיד ממון. שאלה שביעית, כיצד מדובר במשנה שהבאמה נפלה באונס, והתשובה לרב כהנה מדובר בנפלה לגינה על ידי שהוחלקה במימי רגליה, ולרבה שדחפתה חברתה? שאלה שמינית, לרבי יוחנן, עד מתי הבאמה משלמת מה שנהנת אפילו מהרוגה להרוגה, והתשובה שידוע בעלים שיצאה מהגינה? אבל אין צורך שידעו בחזרתה לגינה, שכיוון שהתרגלה הבאמה לאכול מהגינה הזו, הרי נשמטת לשם כל אימת שיכולה, ויש לו לשומרה שמירה מעולה. שאלה תשיעית, כיצד שמים דמי הרוגה שהבאמה הזיקה והתשובה, שמים כמה שווה בית שאה בתוך שדה של 60 שאה, ואחר כך שמים כמה שווה הרוגה אחת בתוכו? רבי ינאי אומר ששמים כמה שווה חצי שאה ב-60 חצאים, חזקיה אומר ששמים את מה שאכלה בפי 60 ממנו. בשאלה האחרונה, איזו שדה מחירה נמוך מדי ואיזו מחירה גבוה מדי ומדוע? והתשובה, שדה של 60 קבי מחירה נמוך מאחר שאין עליה קופצים. כי לעני זה הרבה מדי ולבינוני ועשיר זה מעט מדי. בשדה של 60 קור, מחירה גבוה מאחר שקשה להשיג שדה כל כך גדולה. ואדם עשיר הרוצה לקנות שדה כזו מוכן לשלם הרבה יותר מערכה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות השלמת ובסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת ויחי, חזק חזק ונתחזק, בדפים נון זין ונון חט במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י' בטבת תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף נון ט' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ח' עמוד א', שש שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים, ומן המילים ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ירדה בהמה כדרכה שלא נפלה והזיקה באכילת ארוגה בשדה משלמת מה שהזיקה. מביאה הגמרא ספק אודות דרך ההזק. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, ירדה בהמה כדרכה לשדה וילדה שם והזיקה את הגדל שם במי לידה שיצאו ממנה. מה ומה הדין? האם בעליה חייב בנזקיה? מקביל רבי ירמיה את ספיקו שאין זה לפי כולם. אליבא דמנדא אמר לפי הסובר שכל נזק שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, לא תיבא אלך. אין לך להסתפק שוודאי הוא חייב בנזקיה, שרי תחילתו בפשיעה שהיה לו לשומרה שלא תירד ותאכל, וסופו באונס שלא היה יודע שתלד שם. וגם באופן זה חייב, כי תיבא אלך, מה שיש להסתפק זה אליבא דמנדא אמר, לפי הסובר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, ומצד זה יש שלפוטרו כאן. מהי, מה הדין בזה? בצדדי הספק מי אמרינן? האם אנחנו אומרים, כיוון שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, אילכך הוא פטור, או דילמה, או שמה יש לומר, אחה, כאן, שונה הדבר, ויש לחייבו לפי שכולה בפשיעה הוא. דקייבל דקחזי, דקריבלה למילה, דיבאלה לנטורה, ולהסתמורי בגבה. כיוון שהוא רואה שהיא קרובה ללדת, היה לו לשומרה ולהיזהר בשם התזיק בלידתה, ופשע במה שלא שמרה. מסיקה הגמרא, תיקו, יעמוד הספק כמות שהוא שלא הוכרע. תיקו, ראשי תיבות תשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה בעזרת השם וישועתו במהרה, יתרץ קושיות ואי בעיות, כולל את הספק הזה. ויש אומרים שתיקו זה רוב המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כיצד משלמת מה שהזיקה, שאם אכלה ארוגה בשדה שמין ביצעה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, שאין שמין רק את הארוגה שאכלה, כמה נפסדה בדמיה, שאז ישלם סכום רב, אלא שמים שטח ביצעה שבו הארוגה בחמה ירד ערכו בגלל נזק הארוגה, ובאופן זה הוא משלם פחות, מאחר שבקניית ביצעה אין ערכו נפחת הרבה אם חסר בו רק ארוגה אחת. ואילו תוספות בדיבור מתחיל שמין מפרשים שמדובר כאן שאכלה ביצעה, היינו שאה פירות, ונקרא ביצעה לפי שהוא מחובר לקרקע, אבל לא שאכלה ביצעה במשמעותו הרגילה, דהיינו גודל של שאה, זרע, שהוא שטח של 50 אמה על 50 אמה, כי אם אתה היא תוכל לאכול כמות כה גדולה, ושמין כמה יפה השדה בלעדי אותה שאה, וכמה יפה אימה. מביאה הגמרא את מקור הדין, מבררת הגמרא מנה הנמילי. מאיכן אנו יודעים שכך היא השומה? אמר רב מתנה דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד' לגבי נזק של אכילת בהמה בשדה, ובער בשדה אחר, ומה שכתבה התורה בשדה אחר מלמד ששמין את הנזק על גב, אגב, שדה אחר, וכמו שהתבאר, ואין מחשבים את הנזק לפי נזקה של אותה ארוגה שאכלתה לבדה. ומכאן אומר הראש, מקור למה שהקלו בגמרא לקמן בפרק החובל בשומת נזיקין של חבלות ששמים נזק יד בכמה פחת ערכו להימחר לעבוד וכדומה. מבררת הגמרא את ההכרח מהפסוק לדרשה הזו. שואלת הגמרא אם הוא ביער בשדה אחר מבא אלי, הרי הוא נצרח להפוקי למעט בהמה שהזיקה באכילתה, בנזק שן או אגב הילוכה, נזק רגל ברשות הרבים שפטורה, ואיך ניתן ללמוד מפסוק זה גם את זה ששמין את הנזק אגב שדה אחרת? מיישבת הגמרא, אם כן, אם לא בא הפסוק אלא לפתור נזקים אילו ברשות הרבים, לכתוב רחמנה שתכתוב התורה וביער בשדה חברו? אינמי, או שתכתוב וביער שדה אחר? מהי, למה כתבה התורה וביער בשדה אחר? הרי זה בא ללמד ששמים את הנזק על גב שדה אחר. שואלת הגמרא, ואימא כולי לאח יהודי עתה, ושמה נאמר שכל הפסוק וביער בשדה אחר בא ללמד רק דבר זה, ששמים אגב שדה אחרת, ולא את הדין לפתור נזקים אילו ברשות הרבים, ואם כן להפוק אי להוציא ולפתור נזקים אילו ברשות הרבים מנהלן, מאיכן אנו למדים? יושבת הגמרא, אם כן, אם לא בא הכתוב אלא ללמד שהשומה אגב שדה אחרת, לכתבי רחמנה, שהתורה תכתוב את הפסוק הזה גבי אצל דין התשלומין דלהלן בפסוק, הנאמר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, כך תאמר התורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם בשדה אחר, שישלם מהטוב שבנכסיו עבור הנזק לפי ערכו לעומת שדה אחרת. למה לדקת ורחמנה? למה כתבה התורה דין זה של השומה גבי וביער? לגבי מה שאמרה וביער שעוסק בתיאור הנזק עצמו, שמע מינה, מה שמע מזה? שיש ללמוד מהפסוק, תארתי שני דינים אלו, האחד שפטור ברשות הרבים ולכן נכתב שדה אחר, כאן, ולא להלן בתוך עניין התשלומין, והשני שהשומה נעשית אגב שדה אחרת, ולכן אמר בשדה אחר ולא בשדה חברו, או שדה אחר. דנה הגמרא כיצד היא השומה הזו, מבררת הגמרא איך היא שיימינן כיצד שמין את אותו בית צאה שבמשנה שבו מחשבים את נזק הארוגה. והיינו משום שיש לצדד שאין לה שום בית צאה בפני עצמו, כפי שיובה להלן בדברי רבי יוסי בר חנינה. מביאה הגמרא מחלוקת בדבר, אמר רבי יוסי בר חנינה, שמים את בית השאה לפי ערכו כשהוא ב-60 סעין, מפני שאם ישומו בית צאה לעצמו יפסיד המזיק, משום שבית צאה הוא שטח מועט ואינו מצוי להימחר, ולעניים שאין ידם משגת לקרקע גדולה הוא נמכר ביותר מערכו, ולכן אין לחשב כן, אלא יש לחשב מחיר קרקע גדולה של 60 סעין ולחלק את מחירה ל-60, כדי לדעת את מחירה של שאה, ושוב יש לחשב כמה יורד ממחיר זה בנזק הארוגה. וכותבים התוספות בדיבור מתחיל שמין, שאף שבמשנה נאמר בית שאה, קוראת לה הגמרא כאן שאה, ואין בכך תימה שכן דרך הגמרא. ואפשר לומר שמדובר בשאה ממש, דהיינו שאה חיטים שצמחו ולא בבית שאה שהוא שטח של שאה זרע וגודלו 50 אמה על 50 אמה, ולמרות שבמשנה נאמר בית שאה ומשמע לכאורה שטח זריע של שאה חיטים, אין זה אלא משום שהן מחוברות לקרקע ולכן כינו אותם כך. ואין לחשב מלכתחילה את ערך הארוגה ב-60 סעים, משום שאז לא ישלם המזיק כלום, שאין ערכם יורד מפני ארוגה אחת, ולכן מחשבים בסעה, אלא שאת ערך הסעה מחשבים לפי כמות של 60 סעים. זוהי דעתו של רבי יוסי ברב חנינה. רבי ינאי אמר, מחשבים תרכב חצי סעה ב-60 תרכבים, דהיינו ב-30 סעים, שאין משארים ב-60 סעים מפני שהיא שדה גדולה מדי, מכדי שיקנה אותה אדם בינוני וקטנה מדי בשביל המשופע בנכסים, ולכן אין קונים מצויים לה וערכה נמוך, ואם יחשבו בה יפסיד הניזק, אלא מחשבים שאה ב-30 שאים, שזהו גודל שדה לאדם בינוני. ותרכב הוא קיצור של טרי וקו, כלומר 3 קבין, ובשאה יש 6 קבין, ובחצי שאה 3 קבין. וחישוב זה עולה כחישוב של שאה ב-30 סעים, אלא שרצה לנקוט 60 בדומה למספר שנקט רבי יוסי בר חנינה. כך אומר אמר המשיף. בדעה שלישית חזקיה אמר, מחשבים כלח שאכלה, דהיינו את הארוגה ב-60 כלחים כמותו, כמה ערך הנזק בשטח הגדול ממנו פי 60. תוספות חולקים על רש"י ומבארים שהמשנה מדברת שאכלה שאה ושמין אותה אגב השדה, והגמרה מבארת מהו גודלו של השדה, אם לפי חישוב של שאה ב-60 סעים, או של תרכב ב-60 תרכבים, או שלעולם מחשבים 60 כנגד הנזק. והרשב"א פירש בשם הראב"ד והרך, שאם אכלה שאה שהוא דבר גדול, שמים ב-60 שלא להכחיש את המזיק, ואילו אם אכלה פחות מכאן, שמים רק אגב הארוגה והשדה ולא ב-60, וכן לרבי ינאי בתרכב, ולחזקי אפילו כלח שמים ב-60. ומה שנזכר במשנה שאה זה לאו דווקא. מקשה הגמרא מברייתא מאיתי וישנינו בברייתא, אכלה קו או קביים, אין אומרים תשלם דמיהן לפי ערך של קו או קביים בשוק, אלא רואים אותה את הארוגה כאילו היא ארוגה קטנה ומשערים אותה. ואומר תוספות רבינו פרץ שהכוונה היא שאפילו אכלתם במקומות נפרדים, אין מחשבים כל אחד בפני עצמו, אלא רואים אותם כמחוברים יחד. בררת הגמרא מעילה, והאם אין הכוונה שמשארים אותה בפני עצמה, ולא אגב כמות גדולה יותר, וקשה על כל הדעות האמורות ששמים בשישים. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכוונה שמשארים אותה בפני עצמה, אלא הכוונה שמשארים אותה בשישים, וכאחת מהדעות לעיל, בשישים סעים או בשישים תרכבים או בשישים כלכים. מביאה הגמרא ברייתא מפרטת דינים נוספים בשומה זו, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. אם אכלה קו או בית קור אין שמין את שווי הקו שאכלה, מפני שבכך הוא משביחו גורם לו להרוויח, ולא שמים את שווי בית הקור שאכלה מפני שפוגמו גורם לו להפסיד. מבררת הגמרא מהי כאמר, מה כוונת הברייתא, אמר אף פאפה אחי כאמר, כך כוונתה, אין שמין קו שאכלה כמה שוויו בתוך כמות של 60 קבים, שאין מחשבים כמה ערך 60 קבים וישלם 1 חלקי 60 ממנו, מפני שמשביח מרוויח, המזיק שמשלם רק מעט, כי כמות של 60 קבים אינה נמכרת שהיא גדולה מדי בשביל עני ומועטת מדי בשביל אדם בינוני וכל שכן אדם עשיר, ועל כן מחירה נמוך וחישוב הנזק יהיה מועט. ועוד שאין חיסרון של קו ניכר בכמות 60 קבים, אלא שמים קו בשאה ושאה ב-60 שאים, וכך ישלם. ומוסיפה הברייתא וכן לא שמים קור שאכלה כמה שוויו ב-60 קורים, מפני שפוגם שמפסיד המזיק שמשלם הרבה, שאדם המשופע בנכסים הרוצה קרקע גדולה של 60 קור מוכן לשלם עליה יותר מערכה, ועל כן מחיר הקור יהיה יקר יותר. ועוד שחיסרון של קור בשטח של 60 קורים הוא ניכר מאוד, ועל כן באופן שאכלה קור שמים כל שאה ממה שאכלה ב-60 שאים וכך ישלם. מביאה הגמרא דחייה לביור הזה, מה תקיף לה רבונה בר מנוח, מקשה רבונה בר מנוח, היי מה שנאמר בברייתא ולא בית קור, לא היה לברייתא לומר כך, אלא ולא קור מבעלי. כך הייתה צריכה הברייתא לומר, כפי שאמרה מתחילה, אין שמין קו, ולא אמרה בית קו. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל שמין, שהקושיה היא רק ממה ששינתה הברייתא לשונה, ולא משום שלקור אין קוראים בית קור. מכוח הקושיה הזו מביאה הגמרא פירוש אחר, אלא אמר רבונה בר מנוח משמי, דרב אחא ברי דרביקא, אחי קטן, ייקח כוונת הברייתא, אין שמין קו שאכלה בפני עצמו, כמה שוויו בשוק, מפני שמשביח ניזק. מרוויח הניזק ומפסיד המזיק, שערכו רב מאילו נישום, אגב שטח גדול יותר, ולא שמים קו זה בשטח גדול של בית קור, כמה שוויו מתוך בית קור, מפני שפוגם ניזק, מפסיד הניזק ומרוויח המזיק, שערכו אינו כלום, שאין קרחת של קו ניכרת בשטח גדול כזה, אלא שמים ב-60. ולכל מנדה אמר כשיטתו, ב-60 סעים או ב-60 תרכבים. מביאה הגמרא מעשה מעניין זה של שומה אגב שדה אחר. ההוא גברה מעשה היה באותו אדם דקץ קשבה מחברי, שקצץ דקל של חברו. עתה לקמי דרש גלות הבא ניזק לפני ראש הגולה, הממונה על היהודים, אמר לרש גלות על ידידי חזילי, אני ראיתי את אותו הדקל, ותלתה, תעלה אתה בקינה אבו קיימה. היו שם שלושה דקלים יחדיו, והכוונה לדקלים קטנים. ואבו שב ובשוויים היה מאה זוזי. על כן, מאחר שהזקת דקל אחד זיל אבלי, לך ותן לו תלתין ותלתה ותלתה 33 זוזים ושליש זוז, שלא הקלה התורה למזיק אלא בנזקי בהמה שאינה בדעת ולא בנזקי גופו. אמר אותו מזיק, גבי ריש גלותה דדיין דינה דפרסה, למה לי? מה לי ללכת אצל ריש גלותה אדן דינם של פרסים שאינו דין תורה? עתה לקמי דרב נחמן, בא לפניו של רב נחמן, אמר לרב נחמן שישום את שווי הדקל מה ערכו כשהוא ב-60 תקלים וכך ישלם. אמר לרבה לרב נחמן, אם אמרו בנזקי ממונו, יאמרו בנזקי גופו? אם אמרו, כשממונו הזיק כגון בהמתו שמקילים ושמים את נזקו ב-60, האם יש להוכיח מזה שיאמרו גם כן בנזקי גופו? דהיינו כשהזיק בעצמו בידיו, שישום את נזקו ב-60, ומניין לך שגם בזה מקילים כך? אמר לאביי לרבה, בנזקי גופו שינך סבור שאין מקילים לשום ב-60, מהי דעתך? מאיכן למדת הזאת? דתניה. שנינו בברייתא, המבקיר המשחית ומחלק כרמו של חברו כשפירותיו עדיין סמדר ואינם גמורים כמה ישלם, רואין אותו את מה שהזיק כמה הייתה יפה, כמה הייתה שווה קודם לכן לפני שהזיק, וכמה היא יפה עתה לאחר מכאן, לאחר שהזיק. עד כאן דברי הברייתא, ואילו ששמים את נזקו ב-60, לא קטני, לא נאמר בברייתא, ומזה רצית ללמוד שאין באדם את הקולה הזו, כיוון שהזיק בידיים ממש, ורק בנזקי ממונו הקלה התורה כך. אם רצית לומר כך קשה, אתו גבי בהמתו נמי מילו תניה כי היגבנה, אם לא שנינו גם לגבי בהמה ברייתא שמדברת באופן זה שבהמה הזיקה ולא נאמר בה ששמים ב-60, נתניה שנינו בברייתא, בהמה שקטמה, חתכה וקלטה נטייה את צעיר. רבי יוסי אומר, גוזרי גזירות מטילי כנסות שבירושלים, והם אדמון וחנן בן אבי שלום. כאמור במסרת כתובות בדף קובדלת עמוד ב', אומרים, אם הזיקה נטייה בת שנתה משלם שתי כסף, אם הזיקה נטייה בת שתי שנים משלם ארבעה כסף. ושיעורים אלו הם שיעורי המינימום, דהיינו שפחות מזה אינו משלם. אמנם ודאי שאם לפי חישוב ב-60 עולה ערך הנטייה על סכום זה, עליו להוסיף ולשלם, כך אומר תוספות רבינו פרט. אך לחזיז שחת, דהיינו תבועה שעדיין לא צמחה דייה, רב יוסי הגלילי אומר, נידון במשויר שבו. דנים ומחשבים את הנזק לפי הערך שיהיה לנשאר בערוגה בימי הקציר, דהיינו שמשארים כמה נפסד הניזק במה שהיה יכול השחת להוסיף ולגדול אילו לא הייתה הבהמה אוכלת. ואכן אם נשתדף הנשאר לא ישלם, משום שיש לומר שגם השחת שנאכל היה סופו להשתדף. כך משמע בדברי התוספות דף נ"ט עמוד א' בדיבור המתחיל, אכלה. והחכמים אומרים, רואים אותה את הקרקע, כמה הייתה יפה, כמה הייתה שווה עם השחת, וכמה יפה עכשיו ללא השחת, ומה שנתמעטו דמיה, את זה משלם. ואם אכלה ענבים שהם סמדר דקים בתחילת גידולם, מיד לאחר שפרחו, רבי יהושע אומר, רואין ומדמים אותן כאילו הן ענבים גדולות שעומדות להיבצר. וכפי ערך ענבים גדולים כך משלם. והיינו שדנים מה היה שוויים אילו גדלו, בדומה לאמור לאל בחזיז שנידון במשויר שבו. ואומנם שם יש צורך שישתייר בפועל כדי לדון על פיו כפי מה שיהיה שווה. ואילו כאן משארים עכשיו ואין נידונים לפי המשויר. והחכמים אומרים, רואים כמה הייתה יפה הקרקע עם הענבים וכמה יפה עכשיו בלעדיהם, ומה שנתמעטו דמי המשלם וחישוב זה הוא כול על המזיק שמשלם פחות. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, במה דברים אמורים ששמים את הנזק אגב הקרקע ומשלם לפי מה שנפחתה הקרקע בדמיה, בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים, אשכולות הגפנים והתאנים והנראים בשעת חניתה. אולם עדיין לא פרחו להיות פירות גמורים, אבל אם אכלה תאנים ביותם פגים, או ענבים ביותם בוסר ובגודל פול הלבן ונחשבים כפירות גמורים, רואינו מדמים אותם את ענבי הבוסר כאילו הם ענבים העומדות להיבצר, וכן רואים את הפגים כאילו הם תאנים גמורים, ומחשבים את ההפסד לפי מחיר ענבים ותאנים גמורים. עד כאן דברי הברייתא. אז נסכם את הדעות שבברייתא, שקטמה נטייה, דעת רבי יוסי, שעל נטייה בת שנתה משלם שתי כסף, על נטייה בת שתי שנים ארבע כסף, אכלה שחת או סמדר, לרבי יוסי הגלילי כשאכלה שחת נידון במשויר שבו, לחכמים רואים כמה הייתה הקרקע יפה להימחר, עם שחת או עם סמדר וכמה בלעדיהם. דעה שלישית לרבי יהושע, כשאכלה סמדר רואים אותם כאילו הם ענבים שעומדות לבצירה. דעה רביעית לרבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, כשאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים רואים כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. כשאכלה סמדר פגי תאנים ובוסר ענבים רואים אותם כאילו ענבים עומדים לבצירה. אז כאמור עד כאן דברי הברייתא, ומכאן מוכיח הבעיה שגם אם לא נאמר במפורש ששמים ב-60, אין לדייק מזה שאין שמין כך, דקטני מיד. על כל פנים נאמר בברייתא וחכמים אומרים, רואים אותן כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. ולא קטני, לא נאמר ששמים ב-60. ואף שמדובר על נזקי בהמתו שוודאי נשומעים ב-60, אלא מה היית לך למימר? אלא מה יש לך לומר שאף שלא נאמר כך במפורש? כך הוא הדין ששמין ב-60. החנמי, כך גם בנזקי גופו, בהם מדובר בברייתא לאל, יש לומר שהם נשומעים ב-60, אף שלא נזכר כך בברייתא. מביא אביי את הדעות הסוברות שמחשבים מה שאכלה לפי המשויר שבו. אמר אביי, רבי יוסי הגלילי ורבי ישמעאל, שניהם אמרו דבר אחד ושיטה אחת להם, ומפרט אביי. שיטת רבי יוסי הגלילי, היינו אדם הרן. מה שהובא לאל משמו, שבהמה שאכלה חזיז נידון במשויר שבו, כפי מה שיהיה ערכה בימי הקציר, אילו לא הושחתה. ושיטת רבי ישמעאלי, מה דתניה, מה ששנינו בברייתא, נאמר בתורה, לגבי מי שהזיקה בהמתו, ממון של אחר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, וכוונת הכתוב שישלם כפי מיטב שדה ושל ניזק ומיטב כרמו של ניזק, וכאשר יבואר. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, לא בא הכתוב ללמד את מה שאמר רבי ישמעאל, אלא בא ללמד שיש לקבוט לניזיקין את מה ששמו ואיטילו על המזיק לשלם מן הקרקע העידית שיש לו, וקל וחומר להקדש שגובה מן העידית. ובפשטות כוונת רבי ישמעאל שישלם מיטב שדה ושל ניזק ומיטב כרמו של ניזק, היינו ששלם שווי של ארוגה, שמינה, אף שאכלה רק כחושה, אבל הקשו על הפירוש הזה לאל בדבב עמוד ב', מדוע שהמזיק ישלם יותר ממה שהזיק. וכדי ליישב את הקושייה הזו, לא תימה אל תאמר כתירוצו שם, של רבי דיבר רבין, דאמר רבי דיבר רבין שרבי ישמעאל דיבר בחגון, שאכלה ארוגה בין הארוגות ולא ידינן, ואיננו יודעים מכחושה הווי, אם הייתה זו ארוגה כחושה או שמינה הווי, או הייתה שמינה, דאמרין עלי למזיק קום של אם תשלם לניזק שווי של ארוגה שמינה במיטב דאי כאשתה, כפי שוויין של הארוגות השמינות בשדה עכשיו, וזו כוונת רבי ישמעאל מיטב שדהו, של ניזק כפי המיטב בארוגות האחרות עתה, דאחי לא אמרינן, שאין לומר כך כדברי רבי אידי ברבין. מה הייתה מה? מפני מה נדחים דבריו של רבי אידי ברבין? מפני שההלכה היא בספק ממון שהמוציא מחברו, עליו הראיה. מי שתובע ובא להוציא ממון מחברו, עליו מוטלת חובת הראיה להוכיח כדבריו. ואם לא יוכיח, אין חברו חייב לתת לו דבר. אף כאן, אם אכן אין יודעים ממחלה שמנה או כחושה, אין צורך שישלם כפי שוויה של ארוגה שמנה. ואין זו כוונת רבי ישמעאל שישלם במיטב של עכשיו. אלא כוונת רבי ישמעאל שישלם במיטב דלקמי שיגיע אחר כך. ומה הניעו? ומהו המיטב הזה? כי יח דסליק, כפי מה שיעלה בארוגות בימות הקציר, שלפי זה אנחנו יודעים כמה היה צריך לגדול כאן, לולי שאכלה, וסכום זה, הפסידו ועליו לשלמו. הרי שאף רבי ישמעאל סבר כרבי יוסי הגלילי ששמים לפי המשויר שבו. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא, אמר מר, אמר החכם, אכלס מדה רבי יהושע אומר, רואין אותן כאילו הם ענבים עומדות להיבצר, וחכמים אומרים, רואים כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, באמת דברים אמורים ששמין את הנזק אגב הקרקע ומשלם לפי כמה שנפחתה הקרקע בדמיה, בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים, אשכולות הגפנים והתאנים קודם שפרחו. מדייק את הגמרא, דווקא אם אכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים שעדיין לא פרחו, בזה הדין שמחשבים את הנזק כפי שוויים אגב הקרקע הסמדר, אבל אם אכלה סמדר שמענבים מיד אחר שפרחו, בזה הדין שרואים ומחשבים אותן כאילו הם ענבים עומדות להיבצר, אבל קשה, הם הסייפה, הם אור ובארץ סוף דברי רבי שמעון, שאמר, אבל אכלה פגים ובוסר, רואין אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר, ויש לדייק, דווקא אכלה פגים ובוסר שהם כפירות גמורים, הוא דרואין אותן. דווקא בהם מחשבים אותם כאילו הם ענבים העומדות להיבצר, אבל אם אכלה סמדר שהם ענבים מיד אחר שפרחו, הדין הוא שרואים אותן כמה היא השדה יפה עכשיו אחרי שאכלתם, וכמה הייתה יפה קודם לכן, וישלם את ההפרש. ונמצא שבדעת רבי שמעון יש סתירה בין משמעות הרישה למשמעות הסיפה בדינו של סמדר, האם דינו כלולבי גפנים או כבוסר. משיבה הגמרא, אמר אבינה כרוך ותני, תחבר ותצרף את הסמדר למקרים השנויים בברייתא ושני בקח. במה דברים אמורים? בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים, אבל אכלה סמדר פגין ובוסר, רואין אותן כאילו ענבים העומדות להיבצר, ועכשיו לא קשה דבר, כדין סמדר, כדין פגין ובוסר. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שלדעת רבי שמעון בן יהודה דין סמדר שרואים אותם כענבים העומדות להיבצר? רבי שמעון בן יהודה היינו רבי יהושע, שאמר את הדין הזה בברייתא על סמדר, ואילו בברייתא נראה שרבי שמעון בן יהודה חולק על רבי יהושע. וישבת הגמרא, אף ששניהם סוברים שרואים אותם כענבים העומדות להיבצר, מכל מקום יקה בעיניו יש ביניהם הבדל לגבי כחש גופנה, מה שמכחישים ומחלישים הענבים את עץ הגפן. שאם הבהמה לא הייתה אוכלת את הענבים והיו נותרים על הגפן עד הבציר, אף שהיו גדלים וערכם היה רב יותר מאשר כשאכלתם, מכל מקום ערך הגפן היה יורד מפני שהענבים יונקים מלכלכותו. ונחלקו רבי שמעון בן יהודה ורבי יהושע, האם מנקים מהתשלום על ערך הענבים העומדות להיבצר את פחת הגפן שנמנע מהניזק על ידי אכילה זו, ולא מסיימי, ואין הדבר מבורר מי מהם סובר שמנקים ומי מהם סובר שאין מנקים. אומרים התוספות בדיבור המתחיל יקה בעיניו, למרות שבדרך כלל נוקטים שהתנא האחרון בא להוסיף על קודמו, וכן כאן נאמר שרבי שמעון בן יהודה בא להחמיר בתשלומין, אין לכך לומר זאת כאן, כיוון שרבי שמעון בן יהודה בא אחר דברי חכמים, ושמה לא בא אלא להוסיף על דבריהם, שמשלם כענבים העומדות להיבצר, ולא רק כשווי המחשב, ולא בא להוסיף על דברי רבי יהושע. ובאמת ייתכן שרבי יהושע סובר שמשלם גם את הכחש ואין מנקים, ורבי שמעון מקל וסובר שמנקים. אביי אמר מסיימי ומסיימי, הדבר מבורר גם מבורר. ומן תנא דחייש לכחש גופנה, מי הוא התנא הסובר שיש לחשב ולנקות מהתשלום את מניעת פחת הגפן? רבי שמעון בן יהודה הוא. וכפי שלמדנו במקום אחר, דתניא שנינו בברייתא לגבי מי שאנס בתולה, שעליו לשלם בושת ופגם, ואם היא נערה, התשלום לאביה ומשלם גם קנס 50 שקל כסף, וכמו כן עליה לסייטה לאישה ואסור לו לשלחה כל ימיו. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון בן מנסיה, האונס בתולה אינו משלם את הצער של הבעילה, מפני שסופה היה להצטער תחת בעלה, ועתה שבא עליה, לא יהיה לצער זה. אמרו לו חכמים לרבי שמעון בן יהודה, אינו דומה צערה של נבעלת ברצון, לצערה של נבעלת באונס, ולכן עליו לשלם את הצער, משום שבבעילה ברצון, תחת בעלה, אין צער כמו בבעילת אונס. ולמדנו מכאן שדעתו של רבי שמעון בן יהודה היא שבחישובי נזקים יש לנקות מהתשלום את מה שמנע מהניזק הפסד שהיה בא בעתיד לולי הנזק. וכגון באכילת צמדר יש לנקות את פחת הגפן שנמנע מהניזק בגלל אכילה זו. וכיוון שרבי שמעון הוא זה שחושש לכחש גופנה, בהכרח שרבי יהושע הוא זה שאינו חושש לכך, ועל כן אמר אביי מסיימה ומסיימה. הדבר מבורר גם מבורר. מביאה הגמרא תנאים נוספים הסוברים כך. אמר אביי, אני תנאי אלו התנאים שיובאו בהמשך, ורבי שמעון בן יהודה אמרו דבר אחד ושיטה אחת להם. ומפרט אביי, שיטת רבי שמעון בן יהודה היינו הדה אמרן, מה שהבאנו משמו, שהאונס אינו משלם צער מפני שמנע ממנה צער בעתיד. הני תנאי, אילו התנאים שאמרנו שאף הם אמרו כן מהי, מי הם? הם אילו דתניה, מה ששנינו בברייתא לגבי חיובו של מכה אישה והפיל את עוברה שדינו שמשלם לבעלה דמי ולדות. רבי יוסי אומר, נקי חיה, יש לנקות מהתשלומים את שכר החיה מילדת שהיה לו לבעל לשלם אילו היה עובר נולד בעיתו. וכעת שהמכה הפיל את עוברה נחסך מהבעל הוצאה זו. ואומנם כעת שהפילה הנזק והצער שיש לה הוא גדול יותר מאשר אילו ילדה עם מילדת, אבל את זה הוא משלם לחוד בתשלומי נזק וצער וניקוי שכר המילדת ומדמי הוולדות. בן עזאי אומר, נקי מזונות, יש לנקות מהתשלומים את דמי המזונות היתירים שהיה לו לבעל לתת לאישה בימים שהיא מקשה לילד. והרשב"א כתב בשם ערך, שבימי לידתה היא צריכה מתמים יפים טובים ומתוקים. ויש אומרים שבימי הנקתה היא צריכה מאכלים יתירים. שעתה שעיקה אותה ואינה מקשה לילד נחסך ממנו הוצאות אלו. ומכאן שגם הם סוברים שיש לנקות מתשלומי הנזק את ההוצאות שנחסכו מהניזק. מפרשת הגמרא במנך לקור רבי יוסי ובן עזאי. מאן דאמר נקי חיה, רבי יוסי שסובר שמנקה שכר המילדת, כל שכן שהוא מסכים שנקי שמנקה דמי המזונות היתרים שהיה לו לבעל לתת לאישה בימים שהיא מקשה לילד. ומאן דאמר בן עזאי הסובר, נקי מזונות שמנקה דמי המזונות היתרים לשיטתו, רק אותם הוא מנקה. אבל נקי חיה לא, לנקות את שכר החיה, את שכר המילדת לא, אין הוא מנקה אותו. משום דאמר לי, אומר הבעל המזיק, אית את הדידי, פקי חיי, אשתי פיקחתי, ולא מבאי החיה, ובלידתה אינה זקוקה למילדת, ולא היה עליי להוציא את ההוצאה הזו, ולכן אין לך לנקותם מתשלומך. מביאה הגמרא מעשה בענייני סוגייתנו, רב פאפה ורבונה בריידר רב יהושע, בא לידיהם דין תורה באדם שהזיק את חברו, אבו דובדה, והם עשו מעשה ושמו את הנזק, כבתי דרב נחמן כדעתו של רב נחמן, שגם בנזקי גופו שמים את הנזק ב-60, ולא כרבא שסבר שכולה זו אינה אלא בנזקי ממונו. לישנה אחרינה, לשון אחרת בנוסח של המעשה הזה, רב פאפה ורבונה בריידר רב יהושע, שמו דיקלה, אגב קטינה דערה, שמו דקל שאוזק, אגב שדה קטנה, ולא כמו שאורה ריש גלותה שיש לשום אותו בפני עצמו. והיינו גם כן ב-60, פוסקת הגמרא את ההלכה בשומת דקל, והלכת הקוותי דרב פאפה ורבון לברי דרב יהושע בדיקלה דערמה, הלכה כדעתם של רב פאפה ורבון לברי דרב יהושע בדקל ערמי, שיש לשומו אגב שדה אחרת, והלכת הקוותי דריש גלותה בדיקלה פרסאה, והלכה כדעתו של ריש גלותה בדקל פרסי, שהוא חשוב מאוד, ששמים אותו בפני עצמו ולא אגב השדה שהוא בא. אבל הראש פירש שדקל פרסי הוא דקל שנגמר גידולו, ואם יעקרו וישתלו במקום אחר יתקיים, ולכן אינו שייך לקרקע ונישום בפני עצמו. ואילו דקל רומאי לא נגמר גידולו ולכן נישום אגב הקרקע. ואילו הרמב"ם הלכות נזקי ממון פרק ד' הלכה י' ד' פירש, הכוונה לפירותיהם של דקלים אלו, שבפרסי פירותיו יפים ומשארים הדקל בפני עצמו, ואילו ברומאי פירותיו אינם יפים ומשארים אגב הקרקע. מביאה הגמרא מעשה שממנו למידים דיני קציצת תמרים שאינם גמורים. אליעזר זעירה, אליעזר הקטן, כך שמו וכינויו, והוא לשון ענווה כמו שמואל הקטן, אב אסי מסנאי אוכמי, היה נועל לנעליו נעליים שחורות כמנהג הבעילים וקאי בשוק הדנערדה, והיה עומד בשוק של נערדה. השכחו דבי ריש גלות, המצאו אנשיו של ראש הגולה ואמרו לי ושאלו אותו, מה ישנה אני מסנאי? מהו השינוי הזה לנעול נעליים אילו דווקא? אמר לי, הוא ענה להם אליעזר זעירה, הרי אני נועלם משום דקה מאבלינה ירושלים, שאני מתאבל על חורבן ירושלים. אמרו לאנשי ראש הגולה, את חשיבת להתאבו לי הירושלים? חשובת להתאבל על חורבן ירושלים? סבור יוהר אהבה, חשבו אנשי ראש הגולה שהוא סכן משום גאווה שיש בו. ועל כן עטיוע וחפשוע, לקחו ועשרו, כאשר ראה זאת אליעזר זעירה אמר לו, גברא רבא אנא, אדם גדול הנני וראוי לי להתאבל על ירושלים. ואומר המהרש"ל, למרות שבמסכת נדרים בדף סמך ב' מסופר שרבי טרפון הצטער על שהשתמש בכתרה של תורה והציל בו את עצמו, כאן היה מותר לו לומר כן, לפי שלא הייתה זו הצלה, שהרי מתחילה חבשו על מנת לברר אם הוא תלמיד חכם או לא. ובמה שאמר גברא רבא ענה, הודיע להם מה שביקשו לדעת. ועוד תירוץ אומר המהרש"ל ששם מבואר שהיה לרבי טרפון להציל עצמו בדמים כי השיר גדול היה, ואילו אליעזר זעירא לא היה יכול להציל את עצמו באופן הזה. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמרו לי, שאלו אנשי ראש הגולה, מיני הדינן, מאיכן נדע שאכן אדם גדול אתה? אמר לו, יכולים אתם לבחון את ידיעותיי, ועל כן, או אתון באו מיני מילתא, או אנא איבאי מינייך ומילתא. או אתם תשאלו לי דבר הלכה ואשיב לכם, או אני אשאל אתכם דבר הלכה. אמרו לבאי, את תשאל אתה. אמר לו, אי מן דקץ קופרה, מי שקצת תמרים שאינן גמורות כאין בוסר בענבים. מה היא משלם? כמה הוא משלם בדמי נזקו? אמרו לי, משלם בדמי קופרה. וכיוון שאין להם עתה שום ערך, אז הוא לא משלם כלום. אמר לו, הוא שאל אותם אליעזר זעירא ואבו תמרי, והרי סופם להיות תמרים. אמרו לי, הישיבו לו אנשי ראש הגולה, אם כן משלם דמי תמרי, שישלם דמי תמרים. חזר אליעזר זעירא ואמר לו, ועליו תמרי שק על מיני, והרי לא לקח אימנו תמרים, ולמה ישלם? אמרו לי, אם כן אי מטלן את, אמור לנו אתה מה הדין? אמר לו, יש לשום את ההזק, ב-60 תקלים הנמכרים עם הקרקע, שהקונה קרקע עם פירות מחשב בדעתו גם את הפירות שיבואו לאחר זמן, ונמצא שכשקצץ את הקופרה ירד ערכה להימחר. בזכר רב נחמן שגם בנזקי גופו נישום ב-60, אומר הנימוקי יוסף. אמרו לי, מן אמר כבתך, מי הוא האומר כמוך? אמר לו, ישיב אליעזר זעירא, השמואל חי, ובי דינו קיים, ויכולים אתם לשואלו מה הדין בזה? שדרו כמי דשמואל, שלחו את הדברים שאמר אליעזר זעירא לפני שמואל, אמר לו, שמואל, שפיר כאמר לכו, יפה אמר לכם שיש לשום ב-60. ראו אנשי ראש הגולה שאכן אדם גדול הוא אליעזר זעירא וראוי להתאבל על ירושלים, הוא שבקו והניחו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים, עם שאה שאה, עם שעתיים שעתיים, שאין שמים אגב השדה כלל. מבארת הגמרא את דעת רבי שמעון, מה היא טעמה? מה טעמו של רבי שמעון לפי שסובר, הדאמר רחמנא מה שאמרה התורה, ובער בשדה אחר שמזה דרשו לאל בדף נ"ח עמוד ב', שהפסוק מלמד ששמים את הנזק על גב השדה כולה, אני מי לדברים אלו אמורים רק במידי, רק בדבר וצריך לשדה, כגון פירות שאינם גמורים. ואילו אני פירות אלו שהם גמורים, כיוון דלא צריך אלה שדה, בעיניו, בי שלומי, עליו לשלמם כפי שהם בעין דהיינו בשלימות. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בעניין, אמר רב הונא בר חייא, אמר רב ירמיה בר אבא בשמו של רב ירמיה בר אבא, שתי שמועות בשם רב, דן רב במעשה שהיה לפניו כרבי מאיר, ובנידון משנתנו פסק הלכתה לימד לתלמידים הלכה פסוקה לדורות כרבי שמעון. בשני דינים אלו הורה רב כיחיד נגד רבים, ולכן הם נזכרו יחדיו, אומר השיטה מקובצת. שני הדינים הללו יחד. מפרטת הגמרא מה שאמרנו שדן רב כרבי מאיר, הוא רבי מאיר בברייתא הבאה, דתניא שנינו בברייתא, כתב אדם לקונה הראשון שטר מכירה על שדה המיוחדת לכתובת אשתו, שאם ימות הבעל ויגרשנה, תגבה האישה את כתובתה משדה זו, והלך הקונה לאישה שתחתום גם כן על מכירה זו, לפי שללא הסכמתה היא תחזור ותגבה ממנו שדה זו לכשתבוא כתובתה לידי גבייה, ובא להחתימה שתוותר על שיעבוד השדה הזו ולא חתמה לו. ושוב מחר הבעל שדה אחרת לקונה שני, והלך לאישה והסכימה למכירה וחתמה לו עליה. במקרה זה עבדה כתובתה. אם אין נכסים אחרים בני חורין לגבות מהם את הכתובה, למה? לפי שמחלה עליה במכירה הזו, ואינה יכולה לומר שלא התכוונה באמת למכירה, אלא נחת רוח עשתה לבעלה. לא יכולה לטעון זאת, שאם כן, היה לה לחתום כבר לראשון, ומוכח שאינה חפיצה בנחת רוח שלו, ומה שחתמה לשני באמת חתמה, אילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גם באופן זה שלא חתמה לראשון, יכולה היא עדיין שתאמר, נחת רוח עשיתי לבעלי, אתם מה לכם עליי? ובזה פסק רב כרבי מאיר. ופסק רב הלכת כרבי שמעון, לגבי אמה, כי עד אתנן, מה ששנינו במשנה לאל בדף נ"ה עמוד ב', רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורין, משלמת פירות גמורין, אם אכלה שאה, משלמת שאה, אם אכלה שעתיים, משלמת שעתיים, ואין שמים אגב השדה, אלא בפירות הצריכים לשדה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, הגענו למשנה, הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף נ"ט עמוד ב'. המשנה עוסקת בדין תבוע שהוכנסה לשדה של אדם אחר, ונאכלה על ידי בהמתו של בעל השדה, או שבהמתו ניזוקה על ידה. על מי הייתה מוטלת חובת השמירה שיישא עכשיו בהפסד? והובא המשנה כאן לומר, שאף שנתבהר במשנה הקודמת שמחלה בהמה פירות גמורים, משנה בעלי הפירות גמורים, מכל מקום יש אופנים שפטור כשאכלתם בהמת בעל השדה. כך אומר המלאכת שלמה. אומרת המשנה, המקדיש עושה גדיש ערימה מתבואה שלו בתוך שדה של חברו שלו ברשות והסכמת בעל השדה, ובא והחלטן בהמתו של בעל השדה, בעל השדה פטור מלשלם על התבואה שניזוקה. ואם בהמת בעל השדה החליקה על התבואה ועל ידי כך הוזקה בהן, הרי בעל הגדיש חייב בתשלומי נזקה. אבל אם ניזוקה על ידי אכילה כגון שאכלה יותר מכפי הרגלה פטור, משום שהיה לה שלא תאכל, כמו שאומר רב לאל בדף מבב עמוד ב'. ואם בעל התבואה הקדיש, עשה את הגדיש ברשות והסכמת בעל השדה, הרי בעל השדה חייב לשלם על התבואה שניזוקה. אבל אינו חייב בתשלומים על היזק הבא על ידי אחרים. וכן אם הוסקה בהמתו על ידי התבואה פטור המכניס כיוון שהכניס ברשות. ואף שבעל השדה לא אמר בפירוש שמקבל עליו שמירה מכל מקום, כיוון שהסכים שיכניס את התבואה, הרי זה כקבלת שמירה עליה. ראי המשנה שלנו בדפנותת עמוד ב', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. בפרק הקודם בדף ממזיין עמוד א' שנינו מחלוקת בין רבי לחכמים בדין הזה. דעת חכמים היא שכשהרשה להכניס לרשותו חפץ או בהמה, הרי זה כאילו קיבל עליו לשומרו. ולרבי אין הסכמתו אלא רשות להכניס, ואין עליו חובת שמירה עד שיקבל עליו בפירוש לשמור. מבררת הגמרא לאי מתנן, האם נאמר שהמשנה שנויה דלא כרבי? דהי כרבי, כי אם המשנה שנויה כרבי, אמר, הרי רבי אמר שאינו מקבל אחריות, עד שיקבל עליו בעל הבית בפירוש לשמור, ואין די בהסכמתו להכנסה לרשותו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר אף פאפה, לעולם אין ראיה ממשנתנו שלא כרבי. ואחר כאן במשנתנו, בנתר בידר הסכינן. מדומר בשומר הגרנות, שכל בני הביקה היו גודשים את תבועתם בשדה אחת, וממנים שומר לשמור על כל התבועה, שבזה מודה רבי, דקמן דאמר לי איל וקדוש, שכיוון שאמר לו, הכנס תבועתך ועשה גדיש, תעשה הרימה, אף שלא קיבל עליו בפירוש לשמור, איל ואנטר לחו. כוונתו לומר, הכנס תבועתך ואשמור לך, לפי שזוהי עבודת השומר, לשמור את התבועה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה בדף נ"ט עמוד ב'. מכאן ועד סוף הפרק עוסקת המשנה בדיני האב הרביעי מאבות המזיקין, שהוא האבער, דהיינו האש. ופותחת המשנה בדין השולח אש על ידי אחרים, וכתב המלאכת שלמה, ששמח התנא דין אש למשניות הקודמות, מפני שנזכר בהם חיוב הבהמה על אכילת גדיש ועל אכילת קמה, וכן באש נאמר בפסוק, ונאכל גדיש או הקמה או השדה. ופתח דיני אש בדין חרש שוטה וקטן, לפי שבתחילת הפרק הובא דין מסר הבהמות לחרש שוטה וקטן שאינו נחשב שמירה. וגם תדון המשנה בדין אש שנעשתה על ידי שותפים. אומרת המשנה, שולחת בעירה את הדליקה ביד חרש שאינו שומע ואינו מדבר, או ביד שוטה וקטן, או ביד שוטה או קטן, שהם לא בני דעת ואי אפשר לחייבם בכל מעשיהם, והלכו הם עם האש והזיקו. המשלח פטור בדיני אדם לפי שהם הזיקו ולא האש שלו לבדה. ומה שאין חייב המשלח מדין שלוחו של אדם כמותו, אמרה הגמרא במסכת קידושין בדף מבית עמוד בית, לעניין שלח ביד פיקח שאין שליחות לדבר עבירה. אלא שכותבים התוספות במסכת בבא מציעא בדף י' עמוד בית, דיבור מתחיל, אישה שלגבי חירש שוטה וקטן שאינם בני חיוב, תלוי דין זה בשני התירוצים בגמרא במסכת בבא מציעא שם. האם כשהשליח אינו בר חיוב שייך גם כן כלל זה שאין שליח לדבר עבירה? ולכן כתבו שהטעם שפטור המשלח הוא משום שחרש שוטה וקטן אינה בני שליחות. אז פטור המשלח בדיני אדם, ומכל מקום חייב המשלח עונש בדיני שמיים, לפי שבגרמתו נעשה היזק. והטעם שנחשב כגרמה ולא כגרמי, כי הרי בגרמי ההלכה היא שחייב, כותבים הרמב"ן והריטב"א, לפי שבלעדי החרש שוטה וקטן לא היה קורה כלום והם הזיקו. ומוסיף הריטב"א שההזק לא ברור שיבוא, שהרי ייתכן שהקטן לא יזיק, ומתנאי החיוב של גרמי שיהיה בריא הזקה, שיהיה ברור שיהיה הזק. ואם שלח את האש ביד אדם פיקח והלך הפיקח והזיק בה, הפיקח חייב בתשלום ההזק והמשלח פטור לגמרי, ואינו חייב משום שלוחו של אדם כמותו, מפני שאין שליח לדבר עבירה. עכשיו מביאה המשנה דין אש שנעשתה על ידי כמה אנשים, היא חייב עליה. אם אחד הביא את האור, את האש עצמה, וכגון שהביא גחלת מלובה והניחה, והייתה עתידה להיקבות, ולאחר מכן בא אחד והביא את העיצים, האחרון המביא את העיצים הוא החייב. והראשון שהביא את האש פטור, והטעם, לפי שהראשון לא עשה כלום, שבלעדי העיצים לא הייתה האש יכולה לבעור ולהזיק. לכן נחשב השני לבדו כי עושה את האש המזיקה וכן להפך. אם בתחילה אחד הביא את העיצים ואחר כך הביא אחד את האור, בא אחד והביא את האור, האחרון שהוא המביא את האור חייב. אבל אם שניהם הביאו כאחד, אחד את האש ואחד את העיצים, שניהם חייבים, אומר ארוך השולחן. כל זה הוא במקום שהרוח מצויה ללבות ולהבעיר את העיצים. אבל אם אין רוח מצויה והאש הייתה דואכת ובא אחר וליבה, הביעה על ידי שהשיב עליה רוח, שניהם פטורים והמלבה חייב, שעל ידי ליבויו נעשתה האש למזיקה. ואם גם בליבויו לא היה בכדי להבעיר את האש, אלא ליבתה רוח שאינה מצויה, כולן פטורים לפי שלא היה להם לעלות על דעתם שתבוא רוח שאינה מצויה. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהשולח אש ביד חרש שוטה וקטן והזיקה פטור, מביאה הגמרא דעות שונות מאימתי נאמר הפטור הזה. אמר יש לקיש משמי דחזקיה, מה ששנינו במשנה שהשולח אש ביד חרש שוטה וקטן פטור בדיני אדם, לא שנו, לא דיברו, אלא כשמסר לו גחלת גחלים שאין להם קיום כלל בלא ליבוי. וליבה חרש או השוטה או הקטן, אבל אם מסר לו שלהבת להבת אש בוערת, חייב המשלח. מה הייתה מה? מהו הטעם לדבר? משום שמאסף של המשלח כגרמו לו. הם גרמו זאת. רבי יוחנן אמר אפילו מסר לו שלהבת שהיא מלובה כבר, גם כן פטור. מה הייתה מה? מה הטעם לדבר? משום צוותא דחרש גרמה לו. אחיזתו של החרש שנטלה והלך להזיק עמה, היא שגרמה לו את ההזק ולא מחייב. עד שימסור לו גבזה, סילטה ושרגה. המשלח אינו מתחייב עד שימסור לו עיצים יבישים, או סילטה עיצים דקים, ושרגה נר דולק. עכשיו במקרה ההוא, ודאי מעשה דידי, ודאי זה המעשה שלו של המשלח, גרמו להזק. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, בא אחר וליבה מלבה חייב. מבררת הגמרא את הגרסה במשנה, אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני, מי ששונה במשנה בא אחר וליבה, לא משתבש שהוא אינו טועה, וכן מן דתני ומי ששונה בא אחר וניבה, לא משתבש שאינו טועה, לפי שמצינו את שתי הלשונות על עניין עברת אש על ידי שמשיב עליה רוח. מן דתני ליבה, לא משתבש, מי ששונה ליבה אינו טועה, דכתיב כתוב אצל משה בסנה ספר שמות פרק ג' פסוק ב', ויירא מלאך השם אליו בלבת אש, ופירושו להבת אש. הרי שלהבה נקראת לבה על שם ליבויה, ומן דתני ניבה, מי ששונה ניבה עם נון לא משתה בשינו טועה, דכתיב כתוב בספר ישעיה פרק נון זין פסוק י', בורא ניף שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם. שהקדוש ברוך הוא יברא ויחדש לישראל צורת דיבור של שלום, שעד עתה היו מקנטרים אותם ולעתיד לבוא כולם ידברו עליהם לשלום, מסביר שם רשי. הרי שניב הוא ביטוי של דיבור, וכשאדם מדבר מנעני את שפתיו יוצא מהם רוח, ולכן ניתן לקרוא להשבת רוח בכדי להבעיר את האש בלשון ניבוי, ולומר בא אחר וניבה. ועוד שנינו במשנה ליבתה רוח כולן פטורים, מביאה הגמרא ברייתא בדיני ליבוי אדם ורוח באש אחת, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אם אדם ליבה אש וליבתה גם הרוח המצויה את אותה אש, אם יש בכוח ליבויו שלו לבדו בכדי ללבותה לאש, וברוח לבדה אין בכדי ללבות, חייב המלבה. ואם לאו, ואם גם בליבוי שלו לבדו אין בכדי ללבות, פטור. ואף שבכל אש חייב הוא, גם כשהרוח הוליכה את האש עד מקום הנזק, ואם כן הוא הדין בזה, אף שהרוח השתתפה עמו בהבחנת הנזק, התחייב. תרצים התוספות בדיבור המתחיל ליבה, שבאש לא חייבה התורה, עד שגמר מעשה האש יהיה על ידו, ולא יהיה צורך עוד בשום סיוע בכדי לגמור את עצם האש. ורק אחרי שהאש עצמה נגמרה ונעשתה, חייב הוא גם אם הרוח הוליכה אותה למקום אחר. ודרשו זאת מהפסוק המבעיר את הבעירה, שדווקא אם הוא לבדו הבעיר את הבעירה בלא צורך, לגורם אחר חייב. ולכן כאן שעדיין אין כאן אש המזקת בלא שילבו אותה, והאש לא נתלבטה על ידי מעשה שלו לבד, פטור. מבררת הגמרא את דברי הברייתא, מקשה הגמרא מבואר בברייתא שאמן בליבויו שלו לבדו בכדי ללבות ללא ליבוי הרוח המלבה פטור, וקשה, המאי, מדוע הוא פטור? להבי שיהיה דינו כזורה בשבת ורוח מסייעתו, שהדין הוא שהזורה, כלומר המפריד את המוץ מהתבועה על ידי ענפת התבועה ברוח, חייב על כך משום מלאכת זורה. הרי שאף על פי שהזריעה נעשית רק בצירוף הרוח בכל זאת, הזורה חייב, כאילו עשה את המעשה כולו, וכמו כן עניין נזקי האש, התחייב המלבא כמבעיר האש, אף שלא יביר לבדו, אלא בצירוף הרוח. מביאה הגמרא ארבע תשובות לשאלה הזו. אמר אביי, אין מדובר שליבו הוא והרוח שניהם כאחד באותו מקום, אלא אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר, כגון שליבה הוא מצד אחד, וליבתו הרוח מצד אחר, ובאופן זה לא הועיל ליבויו כלום, ולכן פטור. והתוספות מפרשים בדיבור המתחיל ליבה, שבליבוי כל צד בפני עצמו, הייתה אש הולכת ונכבט מפני קטנותה, ורק על ידי ששני הצדדים הצטרפו יחד, בערה האש. ובזה חלוק הוא מזורה, שבזורה אותו המעשה שאנו מחייבים עליו, נעשה מכוח שניהם, אבל כאן, כל אחד עשה מעשה נפרד, והאש הזיקה בצירוף שני המעשים, ולכן אין מצרפים את מעשה הרוח לחייבו. ועוד מפרשים התוספות בשם רי, שבאופן זה בדרך כלל אין הרוח מסייעת לצד שהוא מלבא, ולכן פטור שלא היה לו לעלות על דעתו, שיתלבא, והוא כרוח שאינה מצויה. תירוץ נוסף, רב אמר, מדובר בברייתא כגון שליבה את האש ברוח מצויה, ובזה עדיין לא נתלבטה האש, לאחר שהתחיל ללבות ליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה. ולא היה לו לעלות על דעתו שתבוא רוח שאינה מצויה ותבעיר את האש. ומה שזורה חייב על זריעה ברוח, הוא משום שזרה ברוח מצויה שגם היא מספיקה בכדי להפריד את המוץ מהגרעינים. תירוץ שלישי, רב זירה אמר, אין מדובר שליבה על ידי נשיבת רוח, אלא כגון דצמרה צמורי, שנשם על האש והוציא הבל חם כדרך המחמם את ידיו בנשימה בעת הקור, ואין זה ליבוי כלל. ומוסיפים התוספות, בדיבור מתחיל רבי זירה, שרוח חמה כזו אין דרכה ללבות אף בצירוף רוח קרה, לפי שמקלקלים זה את זה, שההבל חם והרוח קרה. אז לדעת המוראים הללו, אם יש בליבויו בכדי ללבות בצירוף ליבוי של רוח מצויה, חייב כזורה ברוח. ורבשי בתירוץ הרביעי חולק על כך. רבשי אמר, חלוק דין זורה בשבת מדין מזיק של אש, כי אמרין על מה שאמרנו שזורה ורוח מסייעתו חייב, אני מי לדברים אלו אמורים רק לעניין ניסורי שבת, דמלאכת מחשבת אסרה התורה. משום שהתורה אסרה כל מלאכה שחשב וכיוון לעשותה, ובזורה כוונתו הייתה שעל ידי הרוח תזרה התבואה, תיפרד התבואה מן המוץ, מן הקליפה שלה, ונתקיימה מחשבתו ולכן חייב, אבל אחר כאן לגבי נזיקין גרמה באלמהו, כיוון שלא עשה לבדו את האש, אלא רק גרם לה בצירוף הרוח. וגרמה בנזיקין פטור, ושונה הוא מכל אש שהולכת על ידי רוח ולא נחשבת לגרמה באלמה, משום שכאן הגרמה היא בעשיית האש, מה שאין כן בשאר חיוב אש על ידי עברת האש, עשה בידיים ונקרא הוא מבעיר, ואז חייב גם על מה שהלכה על ידי הרוח. כך תוספות בדיבור המתחיל רבשי. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וריי, הגענו למשנה בדף סמך עמוד א'. משנתנו מבארת על מה חייבים בנזקי האש. השולח את הבעירה לא שמר את אישו והלכה ואכלה עצים של אדם אחר, או אפילו רק קלקלה אבנים על ידי שהתחככה ונדבקה בהם, או שליחכה וקלקלה את אפר חרישת חברו, חייב המבעיר לשלם את נזקי האש, שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ה', כי תיצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דורשת הגמרא את הפסוק המובא במשנתנו, כי תיצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה. אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה? מדוע הוא צריכה תורה לפרט ולכתוב שחייב גם על קוצים, גם על גדיש, גם על קמה וגם על שדה? והרי די לכתוב אחד מהם וממנו נלמד שחייבים על שאר הדברים. התשובה לכך צריכה, כל הדברים הללו נצרכים. דהי כתב רחמנה, שאם התורה הייתה כותבת רק קוצימה ואמינה, יכול הייתי לומר שרק על קוצים הוא דחייב רחמנה. חייבתו התורה עם הזיקם, משום דשכיח אש גביו ושכיח דפשה. האש מצויה אצל הקוצים, כי בני אדם לא נזרים ופושים בשמירתם מפני אש, לפי שממילא הם עומדים לשריפה, ולכן יש לתלות שאפו פשה וגרם לשריפתם. אבל אם אכלה אש גדיש של תבועה, דלא שכיח אש גביו ולא שכיח דפשה, שאין האש מצויה אצל גדיש, וגם אנשים נזרים בשמירת אישם שלא תשרוף גדיש, האם השם הנאמר לא, לא חייבה התורה על שריפתה, שרי יש לתלות שהאנוס היה בכך, על כן כתבה תורה שחייב גם על גדיש. והיא כתב רחמנה רק גדיש, אבי אמינה הייתי יכול לומר שרק על גדיש חייב רחמנה, חייבתו התורה, משום דה הפסד מרובה הוא לבי עליו כאשר הוא נשרף. אבל על נזקי קוצים דה הפסד מועט הוא, אי מה שמה נאמר שלא, לא חייבה אותו התורה, לכך הוא צריכה התורה לומר שחייב גם על קוצים. ולמרות שמזיק בידיים לא מצינו חילוק בין הפסד רב להפסד מועט, כאן היה מקום לומר שמשום שמדובר בהדליק בתוך שלו ולא נזהר, והלכה ואכלה בתוך של חברו, שמה בזה אינו צריך להיזהר בהפסד מועט, כך אומר הים של שלמה. ממשיכה הגמרא לבאר, כמה שאמרה תורה שחייב על שריפתה, למה לי לשם הזה נאמר ללמדינו מה קמה בגלוי, כשם שהתבועה מחוברת ועומדת בקרקע היא גלויה, אף כל שאר נזקי אש לא חייבה תורה, אלא כאשר הדבר הנזק הוא בגלוי. אבל אם שרפה האש דבר התמון וחבוי אינו חייב על כך. שואלת הגמרא, אולי רבי יהודה לקמן בדף סמך א' עמוד ב' מחייב הנזקי תמון באש. רבי יהודה סובר שגם אם שרפה דבר התמון חייב, ושלא כדעת חכמים הפותרים, כמה שהזכיר התורה שחייב עליה, למה לי? משיבה הגמרא, באה פסוק לרבות כל בעלי קומה, כל דבר שעומד גבוה ולא רק שדה ואבנים, ומכאן למידים שחייב גם על שריפת בעלי חיים ואילנות. שואלת הגמרא ורבנן, שלמידים מהמילה קמה לפתור תמון באש, לרבות כל בעלי קומה, מנה להו? מניין לנו הריבוי לזה? משיבה הגמרא, נפקא להו, הם למידים זאת מאו הקמה. תיבת או באה לרבות כל בעלי קומה. שואלת הגמרא, ורבי יהודה מרבה מתיבת קמה כל בעלי קומה, מה הוא דורש מתיבת או? משיבה הגמרא, או מבעלה לחלק. תיבה זו נצרכת לחלק בין גדיש לקמה, שלא תאמר שחייב באש רק אם אכלה גם קמה וגם גדיש, אלא חייב אף אם אכלה רק אחד מהם, או גדיש או קמה. שואלת הגמרא, ורבנן שלמדים מהמילה או לרבות כל בעלי קומה, לחלק מנה להו? מניין להם לחלק שחייב גם על אחד מאילו בלבד? משיבה הגמרא, נפקא להו, למדים הם זאת מאו השדה, שתיבת או הזו מיותרת היא לדרשה הזו. שואלת הגמרא, ורבי יהודה שלמד מאו הקמה לחלק, מה הוא דורש מתיבת או שנכתבה בשדה? משיבה הגמרא, איידי דכתב רחמנה או הקמה, אגב שכתבה התורה תיבת או לגבי קמה ללמד לחלק, כתב גם או השדה, אף שתיבת או זו אינה נצרכת לשום דרשה. ממשיכה הגמרא לבאר, שדה שאמרה תורה שחייב על שריפתה, למה לי? משיבה הגמרא, באה כתוב להטוי לרבות שאף אם האש לכחה את נירו חרישת חבירו שלא נזרעה עדיין, וסכסכה אבניו, התחככה ונדבקה האש מעט באבנה וקלקלה אותם חייב. ובאבנים שייך לשון סכסוך שמשמעותו התחככות ולא קילוי, מפני שאבנים אינם נשרפים לגמרי, אלא האש נדבקת בהם ומקלקלת מעט. ומצינו לשון זו במסכת חולין בדף י"ז עמוד ב', לגבי פגימת הסכין מסוכסכת מרוח אחת, כלומר שלא נפגמה לגמרי משני הצדדים. ובמסכת שבת, בדף כ"א עמוד א', פירש רש"י באופן נוסף שסכסוך שייך באש, כיוון שהאש אינה סקופה ונחה במקום אחד, אלא דועכת ועולה, וכן סכין שיש בה פגימות היא עולה ויורדת. ואף על פי שבשאר אבות נזיקין כגון שן ובור אין חיוב אם הזיקו דבר שאינו ראוי להם, כגון שן שאכלה כסות וכלים, מכל מקום אש חייבת גם על דבר שאינו ראוי לה, כגון אבנים ואפר. כך רש"י לעיל בדף עמוד א'. שואלת הגמרא, בלכתוב רחמנה שדה, שתכתוב התורה שדה שחייב על נזקיה, דהיינו כשלכחה נירו וסכסכה אבנה ולא בא יענך, ולא יצטרך הכתוב להזכיר את האחרים, קוצים, גדיש וכמה, שהרי אם חייב על ליחוך ניר וסכסוך אבנים, פשוט שחייב גם על קוצים, גדיש וכמה. משיבה הגמרא, צריכים גם הם להיכתב. די כתב רחמנה רק שדה? אבי אמינה, הייתי יכול לומר שאין כוונת הכתוב לשדה עצמה, אלא לומר שרק אם שרפה אש מה שבשדה, דהיינו תבועה, אין, אכן חייב. אבל אם שרפה מידי אחרין הדבר אחר, דהיינו את השדה עצמה, נירו והבניו, לא. לא התחייב, כמה שמלן, לכך השמיעתנו התורה, בתיבת כמה שחייב על התבועה, בתיבת שדה מיותרת, ללמוד אימנה שחייב גם על השדה עצמה, בלכחה נירו וסכסכה הבניו. והדברים צריכים ביור, הרי שאלת הגמרא הייתה שיהיה כתוב רק שדה ולא צריך קוצים, גדיש וכמה, ואילו בתשובה יתבאר רק מה הטעם שנכתב כמה. לכן מבאר הפני יהושע שתשובת הגמרא היא שאילו היה כתוב רק שדה, לא היו לומדים מזה למעט תמון, אלא היו אומרים שזה נכתב ללמד שחייבים רק על מה שבשדה, אבל על השדה עצמה פטורים. לכן כתבה התורה גם כמה לגלות שמתיבת שדה למידים שחייבים על השדה עצמה, ולא כדי למעט תמון, אלא שאם כן מיכן למידים למעט תמון, הרי המילה כמה באה ללמד על שדה שחייב על הקרקע עצמה, לכן כתבה התורה גדיש כדי לייתר את כמה בשביל למעט תמון, ושדה לרבות את הקרקע עצמה. ועדיין קשה מדוע כתבה התורה קוצים, הרי אפשר ללומדו בקל וחומר משדה, אלא בהכרח שקוצים הם הפסד קטן יותר מנירו והבניו, ולולי שכתבתם התורה, היו סבורים לומר שעל הפסד מועט כזה לא חייבה התורה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף נון ט' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן אמר רבי ישמעאל ששמים במיטב של נזק? שאלה שנייה, אילו תנאים סוברים כרבי שמעון שמפחיתים משומת הנזק את העתיד לקרות? שאלה שלישית, להלכה איזה דקל שמים אותו בפני עצמו? שאלה רביעית, במה היו שונות נעליו של אליעזר זעירה מנעלי שאר היהודים? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, אלו פירות שמים בפני עצמם ומניין? והשאלה האחרונה, באיזה אופן אמרה המשנה שאם הקדיש ברשות והחלטן בהמתו של בעל הבית, חייב. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו בדף נון ת' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. אוחזים אנו במסכת כתובות, המסכת השנייה אשר בסדר נשים, פרק א' משנה ת'. מקרה שני שנחלקו בו התנאים דלי, אלא אם אישה נאמנת לומר שנבעלה לקשר, אומרת המשנה הייתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה, כלומר ממי התעברת, אמרה להם איש פלוני התעברתי וכהנו, כלומר אדם כשר ביחוסו. רבן גמליאל ורב לזר אומרים נאמנת וכשרה להינשא לכהן וכן אבלת כשר לבוא בקהל, ואף לכהונה. רבי יהושע אומר לא מפי האנוכאין, אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר ופסולה לכהונה וכן אבלת פסול לבוא בקהל, עד שתביא ראיה לדבריה. מסכת כתובות פרק א' משנה י'. המשנה חותמת את הפרק הראשון במסכת כתובות. המשנה מביאה מעשה בעניין כשרות לכהונה של אישה שנבעלה ואין ידוע למי. אמר רבי יוסי, מעשה בתינוקת בילדה שירדה למלות מים מן העין מהמעיין ונאנסה ואין ידוע מי הוא האנס. ואמר רבי יוחנן בן נורי, אם רוב אנשי העיר מסיעים לכהונה, כלומר שנשותיהן ובנותיהן כשרות להינשא לכהנים, דהיינו שרוב אנשי העיר הם אנשים כשרים שאינם פוסלים אישה בביאתם, הרי תינוקת זאת תינשא לכהונה, שהולכים אחרי הרוב ומניחים שהאנס היה כשר ולא פסלה בביאתו. ראי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון י"ט בטבת תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ה-950, דף נ"ט, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעליה בכל מיני דמי את המחר יום שני, חף בטבת תשפ"ד, ונלמד את דף סמך, הדף ה-60, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה, בהצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לאורייתא חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.